זה הנפקא מינה. אם אדם חי בחיים של נחת, של שמחה, של חדווה, זה מאוד מאוד מטפל, מאוד מאוד עוזר לעולם שחיים במקום כזה עצבני של משימות. אנחנו חיים בתרבות שדוחפת את החיים קדימה מתוך משימתיות כזאת. עולם החול בנוי מאוד מאוד על כך שהוא מלכה אנשים על המקום שבו הוא נמצאים. בהייטק, בשביל להתקדם קדימה, הייטק זה קבוצות קטנות. מדינת ישראל זה מדינת ההייטק, הסטארטאפיזם. אנחנו משווקים לכל העולם הייטק. מחפשים את המוחות הישראלים בכל העולם. שמייבים מפה אנשים, היום בשביל לעבוד בחול, אתה לא צריך לעלות על מטוס ולעבוד שם. אתה עובד דרך הזום בבית, יש לך אנגלית טובה, ואתה נמצא בתוך מערכת שבונה אולמות. המוחות הישראלים מחוזרים. ההייטק עובד בצורה כזאת שהוא כל הזמן מתקדם קדימה. איך הוא מתקדם קדימה? יש לו קבוצות קטנות, בין שלושה, צוותים קטנים, שלושה לשישה אנשים, והוא גורם לאנשים כל הזמן להיות בטופ שלהם, בשיא השיאים שלהם. איך הוא עושה את זה? פעם ברבעון יש מושג שנקרא סוציומטרי. שמעתם על המושג הזה? סוציומטרי זה דף כזה נחמד, נעים, שעובר פעם בשלושה חודשים אצל כל חברי הצוות, ואדם חייב למלות אותו על כל איש צוות אחר. אין שם שאלות של כמה הוא טוב, כמה הוא נחמד, מה אתה רוצה לפרגן לו, לעלות לו בשכר או לא לעלות לו בשכר, אלא זה שאלות שליליות, במה הוא גרוע, במה הוא לא טוב, מה הוא חסר, איפה הוא צריך לעבוד יותר, האם הוא עוזר לצוות או לא עוזר לצוות. זה סוציומטרי רצח נקרא, בצבא עושים אותו בכל מיני מקומות מובחרים כאלה, כדי שאדם ירגיש נע קדימה. הייטק בועט חבל על הזמן, יש שם אנשים נותנים את העבודה חבל על הזמן. הם יודעים שפעם בשלושה חודשים החבר'ה הכי קרובים, זה שהם אוכלים איתם כל יום, שהם חברים, אמורים להיות החברים הכי טובים שלהם, פעם בשלושה חודשים הם ימלאו להם עליהם איזה דף כזה ויסבירו במה הם גרועים. זה דוחף את החיים מאוד קדימה, זה יוצר תעשייה מאוד 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 מצוחצחת ומלאת ברק של הצלחות. אבל בעולם כזה האדם מרגיש נרדף, האדם מרגיש עצבנות, האדם מרגיש מפוחד. ובעולם כזה שאדם מרגיש מפוחד, הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי. ככל שאדם חי באווירה עוקצנית כזאת, מלוקקת, שדורשת ממנו את מרב ההצלחות שלו, אז מצד אחד הוא מתפתח, יש תנועה, יש התקדמות, אבל אין שייכות פנימית אל ההתקדמות הזאת. בעולם הפנימי של האדם נוצרת רקנות. דיברנו על כך שאנשים רצים למקומות גדולים מאוד, להצלחות מאוד גדולות, אבל כשמגיעים להצלחות האלה, הם מסתכלים על המראה, והם לא מזהים את מי שנמצא שם, בגלל שמישהו רץ על המטרה, הם גם הגיעו למטרות, הם אנשים מוצלחים. אבל אין שייכות ואין חיבור. זה קשור לשער הבחינה. זה קשור לאחריות שיש לאדם לגלות אמפתיה, סימפתיה, כלפי כל שלבי החיים שלו. זה קשור לאיך אנחנו מתגדלים. שאדם שואף לשאיפות, חייבת בשאיפות שלו להיות שתי קומות, קומה אחת, לאן אתה רוצה לצמוח, זה דבר מעולה לאן שאתה רוצה לצמוח, זה דבר חשוב. אבל איך אתה צומח זה רק מתוך חיבור אל מי שאתה, אל מה שנמצא בך כרגע, אל שמחה בקיים. השמחה בקיים דורשת התחדשות והתקדמות אל העתיד המיוחל. בלי זה נוצרת מציאות של עצבנות. יש מחלה, היא ממארת הרבה יותר מחלת, המחלות הקשות שלוקחות אנשים בצורה פיזית היום. מחלה מערבית, היא נקראת פרפקציוניזם. אדם חייב להיות 100 בהכל. בהכל זה דמיון, זה פיקציה. אדם לא יכול להיות 100 בהכל. למה? כי יש לו סכום זמן מסוים להשקיע בבהכל. ואם אתה משקיע במשהו, אתה נחסר בדברים אחרים. אין מה לעשות. מי שמתמסר על תורה, הוא לא יהיה דוקטור כזה רציני. הוא לא יהיה. המושגים האלה, רב ודוקטור, הם מושגים שמלהיבים רק אנשים שחיים בעולמות של טייטלים, בעולמות של שבהם אדם מרגיש שיש לו וואו, גם תואר כזה וגם תואר כזה, רק עולמות מלהיבים כאלה. המושג הכי תופס היום בתרבות שלנו זה איש אשכולות. אם את המושג הזה, אדם שהוא איש אשכולות, מה הכוונה? הוא יודע להחזיק בכל מיני דברים בצורה כל כך מיוחדת. זה פינטוז. יש כמה אנשים כאלה, מוכשרים, גאונים, שיכולים להיות הכל מכל כל. אבל ברגע שאדם מנסה להיות הכל, אז הוא לא כלום. אם אדם משקיע 15 שנה בתורה, הוא יכול להתחיל לטפס בעזרת השם לקשר בינו לבין מפגש משמעותי, תלמיד חכם, קומה של תורה שנבנית בו. זה דורש התמסרות, זה דורש השקעה. דוקטור, פרופסור, זה אדם שלקח איזה מקצוע מסוים בחיים ומסר עליו שנים את הנפש. ואם אדם הוא הכל מכל כל, הוא גם קצת תורה וגם קצת אקדמיה וגם קצת חול וגם קצת קודש וגם קצת צבא, אז בסופו של יום אין לו כלום. בסופו של יום הוא לא מחזיק דבר בידיים. ואז נוצרת רקנות כזאת שיוצרת אצל האדם מציאות שהוא לא מצליח לשמוח בקיים, לשמוח במה שיש בו, להתפתח. יש בנו אינסטינקטיביות בריאה לשמוח במציאות, אפילו ברגעים מאוד מאוד קשים, נכון? שנשברת כוס בחיים ציבוריים, במרחב ציבורי, אז מה כולם צועקים? למרות ששבירת כוס זה לא דבר טוב. למרות זה מעט טוב, זה דבר לא נעים. זה רגע קשה בחופה, נכון? אם אשכחך ירושלים, הגמרא אומרת שהיו שוברים, קסה דה ארסנה, היו לוקחים כלי יקר ושוברים אותו כדי שאדם יזכור שהעולם שלו הוא לא שלם, שהמציאות היא חסרה. אתה בונה את הבית הפרטי שלך, אבל המציאות הכללית של עם ישראל היא עדיין לא נמצאת שם. עם ישראל לא יודע להכיל שברים בעולם. הוא לא מוכן להתרסק עליהם. נכון, עושים את זה ככה, מבליעים את השבירת הכוס בתוך אם ישכחך, שאנשים לא יגידו מזל טוב, אבל כולם אומרים מזל טוב. למה? יש בנו אמפתיה כלפי החיים, טבעית. היא מוברגת בחיים שלנו בצורה הכי בסיסי והכי טבעית שקיימת בחיים. אנחנו אוהבי חיים, לא רק עם ישראל, העולם כולו. אוהב חיים. בטבע יש תנועה בריאה של התקדמות, של צמיחה, של קומה על גבי קומה על גבי קומה. והדברים הללו הם לא טכניים. כשאדם מתרגל לחיות ככה את החיים, אז הוא מלא רוגע, הוא מלא שלווה, הוא מלא חדווה, הוא מלא שמחה בקיים. רבנו בחיי הזכיר פה, אתם רואות בפסקה השנייה, כי כל אשר יגיעו ממנו אל מעלה, מבקשים ממנו משהו למעלה ממנו. כל מעלה שאדם תופס ברגעים כאלה, שהוא מחפש את השאיפה העתידית שלו, אז כל מעלה שהוא השיג זה לא מספיק לו, הוא רוצה למעלה מזה. ודורשים מה שאחריה, ותמעטנה ביניהם הטובות הרבות ותקטנה אצלם המתנות הגדולות. אדם יש לו מלא מתנות בחיים. הקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע אדיר של ברכה, של טוב. אבל במקום לעסוק בצד הזה של הטוב, בחיבור ובשייכות בין האדם לבין מה שיש בו, אז הוא כל הזמן רעב לבנות דברים חדשים. ומתוך הרעב להתקדם קדימה ולהתפתח, אז הוא אף פעם לא רגוע. הוא אף פעם לא שקט, הוא אף פעם לא שמח במה מה שקיים. שהוא רווק, הוא רוצה להיות נשוי. שהוא נשוי, הוא רוצה ילדים. שיש לו שני ילדים, הוא רוצה שישה ילדים. ושהוא יש לו שישה ילדים, הוא רוצה להיות גם דוקטור. הוא רוצה... כל העולם, כל הזמן דוחף קדימה. באמת, מצד האמת להתפתח זה טוב. זה שאיפות טובות. בלי שאיפה, אדם נמק במקום, אדם עומד. אבל בשביל להתפתח ולהתקדם, אדם חייב לשמוח במה שיש בו כרגע, אחרת הוא לא רואה את כל הטובות הרבות ואת המתנות הגדולות שניתנו לו. עד, שזה הכי כואב, שהם חושבים כל טובה שיש לזולתם כאילו נשללה מהם. מה שהגיע להם ממנה רעות מוצאות אותם. כשהם פוגשים טוב שנמצא אצל מישהו, אז הם מעט כואבים, למה הוא יותר טוב ממני? הוא לקח את הטוב שלי. כי כשאדם חי בחסך מסוים למשהו, שיש רקנות בחיים של אדם, מתי הרקנות הזאת באה לידי ביטוי? שהוא רואה אנשים אחרים מלאים ממה שיש בו. נכון? רווקים, רווקות, סוגיה מאוד מאוד כואבת. רווק תמיד מתמודד עם העולם שלו. רווק בן 30, רווקה, בגיל מאוחר, זה דבר מאוד כואב. תמיד הוא ככה בתוך העולם הזה מתמודד. הוא תמיד הרבה יותר מתמודד בשולחן משפחתי, שכולם מגיעים, האחים הקטנים שלו כבר עם ילדים קטנים על הברכיים, והוא מחפש את עצמו בלבד שלו בעולם. למה? בגלל שכשאתה פוגש מישהו מלא ממשהו, אז אתה עוד יותר, החלל שלך עם עצמך הוא עוד יותר מתרחב, הוא עוד יותר גדל. איפה האדם שאין לו מידות הכי הכי כואבת חוסר המידות שלו? בחברה מידותית, בחברה טובה, בחברה שיש לה שאיפות טובות, שיש לה הצבעות למרחוב. שאנחנו חיים בעולם שלא יודע לראות, לפרגן, להחזיק בטוב, במתנות הגדולות שאנחנו נמצאים בהן. והספר הזה, השער הזה, שער הבחינה, הוא בא ליצור מהפכה בחיים של האדם. תתקדם, תצמח, תגיע למטרות חדשות, אבל תעשה את זה מתוך התרפקות על ההווה הטוב הזה שנמצא בך. זה מובן, הדברים הללו? יש שאלות על הדברים הללו? חבל, תראו, באיגרות יש פה איגרת מאוד חשובה. הרב באיגרות, לא כל האיגרות שלו הם הכי... מלמדות. יש איגרות יותר טכניות, יש איגרות כאלה, יש איגרות כאלה. יש איגרת חשובה שהרב כותב לתלמיד יקר שקוראים לו הרב זיידל. לרב, לא בכל איגרת הרב מביא את עצמו ומדבר בפתיחות, אבל התלמידים הקרובים זה איגרות מאוד מאוד חשובות. הרב זיידל, הרב צבי יהודה, הרב חרלאפ, אגרות שהרב ככה מביא את עצמו לידי ביטוי. הרב כותב ככה לרב זיידן, הם מדברים על איך מתקדמים, איך בונים שאיפות. אני בחצי השני של האיגרת הדגשתי, והנה את החיים צריכים אנו להבין בשני ערכים, איך הם הנמצאים ואיך הם צריכים להיות. מי שרוצה לבנות את החיים בצורה שלמה, הוא חייב כל הזמן לעסוק בשני מישורים. אחד, בערך העתידי, החשוב, הגדול שנמצא בחיים, איך הם צריכים להיות. זה נקרא בחיים שלנו ברצוי. אבל בצל הדברים הללו חייבת לבוא גם אחיזה במצוי, במה שהם נמצאים, איך הם צריכים להיות, ומה שנמצא כרגע. זה ממש חשוב. זה קשור לכל תנועה רוחנית. יש בחיים שלנו נפש, רוח ונשמה. בקבלנים למיניהם קוראים לזה נרן, מושג כזה מפחיד. בואו ננסה לפשט קצת את המושגים בבת הפשוט שבהם. אני לא מבין בעולמות הנסתרים כהוא זה, אבל נפש, רוח ונשמה, ננסה להסביר מה זה כל דבר. נשמה זה המקור האלוקי. אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. וכל אדם ואדם יש געגוע טבעי לאלוקים בגלל שהוא חלק אלוקם מעל. אלוקים מופיע באדם, בתוכו. כל אחד ואחת שבא לעולם הזה קיבל נשמה מתחת לכיסא הכבוד, והקשר בינו לבין אלוקים דופק בין קירות ליבו בצורה משמעותית. משם נולד לנו המצפון, משם נולד לנו הרצון לתקן. כשאדם עושה משהו בעייתי, מלווה אותו איזה קושי, איזה כאב, בגלל שהוא מעוניין לחיות חיים גדולים. משם יש לנו מנוע להתקדם, להתפתח. זה נקרא הרצוי, הצד האלוקי שנמצא בנו שאנחנו רוצים להגיע אליו. נפש זה כוח החיים הפשוט. נפש זה מה שנמצא כרגע, זה המצוי, זה מה שיש פה. לבעלי חיים יש גם נפש, אדם הוא הנפש. נפש זה כוח החיים הכי פשוט שיש. בפער בין נפש לנשמה יש רוח. רוח זה רצון, רוח זה תנועה. כמו משב רוח, שמשהו דוחף קדימה, שמשהו נדחף, שמשהו זז, אז הוא לוקח ממקום נמוך למקום גבוה. הרוחניות שלנו, התנועה שלנו, היא תלויה בזה. אומר הרב לתלמיד שלו, לרב זיידן, אומר לו, אתה חייב להחזיק את שני המישורים הללו. גם את השאיפות העתידיות, בסדר? גם את החדש, גם לאן אתה רוצה לטפס. ובצל הדברים, גם את מה שיש בך כרגע, זה קריטי. זה קריטי. למה? כי כשאם מגיע לאדם משהו חדש בחיים, והוא כל הזמן אסור, מחזיק, כבול, במה שנמצא בו כרגע, אז הוא בחיים לא יתקדם. אם אדם מפחד מהתחדשות, מפחד מתנועה, אז הוא כל הזמן עומד במקום. שמגיעה שאיפה חדשה לחיים שלו, זה מאוד מפחיד לעשות שינויים, מאוד מפחיד להיפתח אליה. אדם מרגיש הרבה יותר טוב, הכי טוב במקום ההובי שלו, שם הוא מוגן, שם טוב לו, פשוט לו. שפתאום מגיעים המון המון חידושים לחיים, זה מפחיד, זה מזעזע. אבל אם אדם כל הזמן יישאר בישן בלי שאיפה, אז הוא יירכב, לא תהיה בו התחדשות. ואם אדם רואה איזו התחדשות בחיים שלו, מתרפק על ההתחדשות ושוכח את עצמו, אז הוא יתחדש ויתחדש, אבל לא אין לזה שום שייכות אליו. לכן אומר הרב, את החיים צריכים להחזיק בשני המישורים. היושר המוחלט נעוץ לעולם באותו הצד שהחיים צריכים להיות. איפה היושר, השמחה, נמצאת בחיים שלנו? בשאיפות. איפה שהחיים צריכים להיות. אמנם, היושר הארעי הנוגע יותר למעשה בהווה, הוא בנוי על הצד שהחיים הם נמצאים בו בפועל. למה אדם צריך את שניהם? בגלל שהוא צריך להיות ישר. ישר זה להתרפק על שאיפות חדשות ולהתקדם מצד אחד. מצד שני, לשמוח בהווה ובקיים. רוממותה של תורה ולאיותה אי אפשר כלל שתהיה אחרת, כי אם כלי חמדה, מתי תורה פועלת על האדם בצורה ישרה? לסבב, לכונן את החיים על המצב שהם צריכים להיות בו. תפקידה של התורה זה הוראה. לקחת את האדם למקום חדש, למקום הרבה יותר גדול, ממה שהוא הצליח לבד. יש לנו 10 אצבעות בעולם הזה, יש לנו גוף, יש לנו לב, יש לנו שכל, אנחנו מאוד מאוד משתדלים. עניינה של תורה לקחת אותנו קדימה, הרבה מעבר למה שהכלים המציאותיים שלנו מסוגלים לקחת אותנו. זה תורה, זה ההיגיון האלוקי, זה דבר השם. יכול לקחת את האדם הרבה מעבר לעולם הזה, והתמסרות על התורה דוחפת מאוד קדימה. אבל, כותב הרב, צריך אתה להיזהר שלא תחשוב ששני המעמדים האלה אין להם יחס וצירוף זה לזה. כשאדם פוגש תורה, יש חשש שהוא ישכח את ההווה שלו, שהוא ישכח את הנורמליות הבריאה, הפשוטה שבו. למה? כי שאיפה של תורה כל הזמן מצמיחה יעדים חדשים. האריז"ל נפטר בגיל צעיר מאוד, והאריז"ל היה מלא מלא תורה, ובפטירה שלו הוא כותב שהוא עזב את העולם הזה הנגיעה שלו בתורה היה איזה נגיעה קטנה מתוך מרחב אינסופי. אומר, כמו הכלב שנתן לשונו בים התלמוד והתורה. התורה אין לה סוף. אדם מסיים פרק אחד, יהיה לו שני פרקים. מסכת, שתי מסכתות, יש המון מסכתות בש"ס. שיגיע למסכת האחרונה, הוא לא יזכור את המסכת הראשונה, וזה לפני שהוא למד את הש"ס בעיון, ולפני שהוא למד אמונה, שהוא למד הלכה, ולפני שהוא עסק במוסר. יש המון מרחבים לתורה. כשאדם פוגש תורה, הוא פוגש קומות חדשות. בוא תחיה גדול, בוא תחיה ענק. אבל איך פוגשים גודל? פוגשים גודל רק מתוך הכרה והחיבור אל ההווה של האדם. אסור לראות את הדברים הללו כסותרים, כי אם הם עניינים מצורפים, אופקים המתחלפים, להולך בדרך רחוקה. כך האדם צריך לחיות. יש דרך רחוקה, יש אופק. נפתח לו האופק, הוא רוצה ללכת אל האופק החדש. לפעמים האדם עסוק רק באופק, רק בקומות החדשות שנבנות לו. אבל מתי אדם רואה אופק? טיילתן לאחרונה, מתי רואה אופק אדם? מתי? לא הצלחתם טייל? שעולה, שהוא טיפס, נכון. אם הוא לא מגיע לכיפה, אם הוא לא מגיע לשיא גובה, הוא אף פעם לא רואה אופקים חדשים. אם אדם מגיע לשיא גובה ואומר, וואי, איזה יופי, בוא נלך אל האופק הזה דוח, אז הוא נופל מתאום. אבל כשאדם מעריך את הטיפוס שלו, את התנועה שלו, את הכישרונות שלו, והוא מבין שכל אופק שנולד לו בחיים זה בגלל שהוא הבשיל. בגלל שהטוב שבו הוא מספיק מבוסס שהוא יוכל לשים עליו ראש. אז הוא מלא ביטחון בחיים שלו. הוא מלא שלווה, הוא מלא נעימות. יש אלף התחדשויות בחיים שלו, לא תמיד הוא רוצה להתחדש. לא תמיד בא לו. כי זה לא נכון תמיד להתחדש. העולם כל הזמן רוצה, תתקדם, תתפתח, תזוז. מה זה תזוזה והתחדשות בעולם הזה? זה תשנה את המקום שלך. היום הסבה מקצועית זה אחד הדברים הכי הכי להיט בדור שלנו. אדם עשה, ככל שזה שונה זה יותר מדליק, נכון? אדם הוא הייטקיסט הכי מצליח בחיים, עשה את זה 6 שנים, התפוצץ לו המוח, הולך להיות נגר. אז זה נחמד שאפשר לשנות את הדברים הללו. באמת בהייטק הרבה לא שורדים, כל מי שיש לו לב קשה לו להיות שם. זה עולם מאוד מאוד דוחף ומאוד מאוד עצבני, להתחדשות ולהתקדמות. מי שהוא בריא מאוד מאוד יכול להסתדר שם, לא כל אחד. הולך למקום הכי קיצון שיש, ליצירה, לנגרות, אבל הרבה פעמים מי שעושה חיתוכים כאלה הוא לא נשאר במקום הזה. לשמוח בקיים זה שהישן יתחדש. להיות במקומות שבהם אדם מרגיש את החידוש שלו בעצמו. יודע שהוא לא צריך דברים חיצוניים בשביל להתחדש בהם. שאיש ואישה מתחתנים, אז יש מנהג ישראל שבני אשכנז, שהרבה ספרדים קיבלו אותו ובצדק, שכשאישה מגיעה אל החופה, אז היא הולכת במעגלים סביב לבעל שלה. לפעמים רקיל, לפעמים אמהות. וזה כמה מנהגים, הולכת 7 מעגלים כאלה, מסובבת אותו, נקבה תסובב גבר. זה קצת מתסכל להתחיל את החיים של איש ואישה במעגלים, נכון? אנחנו שומרים על אדם שהוא הולך במעגלים, הכוונה שהוא לא מתפתח, שהוא לא מתקדם, הוא נשאר במקום, הוא כל הזמן יש לו איזה רגל ציר שתוקעת אותו, הוא כל הזמן נמצא פה. למה מתחילים את הבית הישראלי במעגלים? למה מעגלים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד משמעותי ונעים? המהר"ל כותב שבמעגל אין מעמדות, אין גבוה ונמוך, אין עליונות. כשאיש ואישה מגיעים לבית, אז הם נכנסים לתוך קירות, נכנסים לתוך רשות היחיד. הם סוגרים עליהם את העולם הזה, ובתוך הבית שלהם הם מסבירים לעצמם שקצת משהו הולך להשתנות. עד עכשיו שהאדם מתפתח, הוא מתפתח בתוך זה שהוא מתעסק ביעדים החיצוניים שנמצאים בו. הוא צריך פרמטרים חיצוניים בשביל להתקדם, בשביל להתפתח. כשאיש ואישה נכנסים לבית, הם הולכים במעגלים, מתוך אמירה, אנחנו הולכים להיות באותו נוף כל החיים. בית כזה, בית כזה, נחליף תמונה, נצוות הקירות קצת אחרת, אבל הנוף של החיים הולך להיות מאוד סטטי, אני ואתה. ויש המון המון התחדשות בתוך מעגלים. יש התחדשות שאנחנו בוחנים אותה כל הזמן בחוץ, בנופים חדשים, בקניינים חדשים, במציאויות חדשות. העולם היום לא שורד זוגיות ארוכה. העולם כמשל עצמו אין משפחתיות, אין ילודה, אין זוגיות. למה? כי אדם כל הזמן בתרבות מערבית כזאת, שכל הזמן דוחפת אותו להיות נע, מתקדם בצדדים החיצוניים של החיים, אז גם אישה צריך להחליף מתישהו. 15 שנה להיות עם מישהי ביחד, זה ממש אין מה לדבר על זה. שבית נגיע בעם ישראל, הדבר הראשון שהוא בונה זה שאנחנו מתחדשים, אני ואת, לא יהיו פה נופים חדשים, יש חתן וכלה מתחשבים בזה שהם נכנסים לבית שאולי, כלפי חוץ מעט מאוד דברים השתנו, אבל אני ואת נתחדש. החתן והכלה התחדשו. וכל שנה בחיים שלהם, העומקים של הקשר ולמפגש שביניהם, הם יעלו והצטרפו. זה שמחה בקיים. זה שמחה ביש. שאדם מגיע אל כל קשר באשר הוא, קשר זוגי, קשרי עבודה, צוותים, בכל קשר. ככל שאדם יותר שמח בעצמו, אז יותר נעים איתו. אז אין מרפקים, אין הורדות ידיים, אין, וואלה, הוא מוכשר, איזשהו שאלה, אין מי שמוכשר פה מקטין אותי, אין ויכוחים. ככל שאדם יותר רגוע בעצמו, אז הוא יותר שמח, הוא מגיע לשם בלי מלחמות, בלי מאבקים. זה קורה מתוך זה שאדם עוסק בערך של עצמו. קורא לזה רבנו בחיי, במתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואין אדם שאין בו מתנות גדולות. ואם יש אדם עני כזה, שהמציאות טפחה לו על ראשו, הוא עבר דברים קשים ומורכבים, חז"ל מלמדים אותנו, היזהרו מבני עניים, שמהם תצא תורה. היזהרו מבני עניים, זה בפשט, בגמרא, היזהרו מבני עניים, תשמור עליהם. יש לך איזה משהו, מישהו עני, תיזהר, תתנהג אליו יפה, הוא עבר דברים קשים בחיים, תהיה עדין איתו. אמר על מסביר בדיוק הפוך. היזהרו מבני עניים, תיזהרו מהזוהר שלהם. שאדם עני במקום מסוים, וכולנו עניים במקום מסוים, אנחנו לא יכולים להיות הכל. רק העולם המערבי מבלבל את המוח, שאפשר להיות הכל מכל כל כל כל. כולנו עניים במקום מסוים, אבל העניות שלנו במקום מסוים יוצרת אצל כל אחד זוהר במקומות אחרים. אנחנו לא יכולים להיות במוכשרים בכל מה שיש, אבל חסרונות שלנו במעמד מולם, בגבורה, בביטחון, בשלוות נפש, בחדווה, כשאדם מסתכל על המקומות האלו שבהם הוא חסר, ברוגע, בשקט, אז הוא יודע שהוא יצמח מהם. לפעמים הורים קשה להם עם מורכבויות שילדים שלהם עוברים. נכון? אז מה הם עושים? מטטים, מתחת לשטיח. המורה התקשר ואומר, תקשיבו, לילד הזה יש בעיה. נכון? אז זה פער בין ההורים של הדור הקודם לדור הזה. ההורים שלנו, לא יודעים שלכם, שלכם עדיין לא. ההורים של הדור הקודם, זה היה אחרת לגמרי. זה היה מורה מתקשר, אז כמעט חזרה נבואה לעולם. המורה חוזר, המורה אמר וקדוש קדוש והילד חוטף על הראש. אז זה שהמורה היה נצרך להתקשר, הדור הזה בדיוק הפוך. הורים שלהם, הילדים שלהם מושלמים, אתה מבלבל את המוח, אני אדבר עם ההנהלה, אני אפעיל לחצים, ועדי הורים, הכל פה שם. ילד מתמודד, ילד עובר משהו, ילד יש פה איזה חספוס, יש איזה מורכבות. חרם זה דבר מאוד קשה. ילד עבר חרם. הורים מה עושים? מגיעים לכיתה לעשות סדר. נכון? לחוצים, זה היסטריה. מגיעים לכיתה, הילד שלי, הילד שלי, הילד שלי. זה יפה לראות את זה. זה אבא שבא, אמא באה להגן על הילד שלה, מכל המורכבויות של העולם הזה. זה יפה. אבל אם הילד שלך חטף חרם, אז כדאי לך לעשות גם למה הוא חטף חרם. כי זה לא מגיע סתם. כי אם יש איזה חיסרון בחיים שלנו שנוצר, אז צריך לנהל אותו אחרת. וככל שילד יותר מבוגר עובר קשיים, אז היכולת שלו להיעזר באחרים היא הרבה יותר קשה. כשילד בן 20 פלוס עובר משבר, אז מאוד מאוד קשה להנהיג אותו למקום חדש. השאיפות שלנו זה שהילדים שלנו יחטפו את כל הקשיים שלהם, שהם עד גיל 10. 12, הכי רחוק, שם הם כבר מתרחקים. שם אנחנו קרובים. ושיש איזה קושי, אז בואו נפתח את הקושי. ובוא נראה מה המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לך כדי להתגבר עליהן, כדי לצמוח, כדי להתפתח. הקדוש ברוך הוא לא בא איתך בטרוניה. ואם חטפת משהו בחיים, לא חטפת אותו בגלל שמישהו בא למוח אותך או בא להקטין אותך, אלא בגלל שאתה תתגדל מפה, אתה תצמח. תנאי אחד, תאמין בברכה שבך, תראה את הטוב שבך. דיברנו על חשבון נפש קצת בעולם הזה, שאם נותנים לאדם קלסרים שלמים להגיד במה הוא חסר, הוא ממלא אותם ויכול לבקש עוד. ואימו לו מה החוזקות שלו, מה הדברים הטובים שלו, חמש שורות ותן לי לחשוב על זה שבוע, וגם שבועיים זה לא תמיד ישתנה כל כך מהר. אדם מרגיש שכשהוא מחזיק בטוב שבו, אז הוא בעל גייבה. אז הוא נכון, הכל הוא, הכל. זה לא נכון, זה טעות. היכולת שלנו להתקדם בחיים מתוך זה שאדם מזהה את המתנות הגדולות שבו, ואז הוא רגוע, שהוא רואה דברים טובים אצל אחרים, הוא לא מלחיץ אותו. כן, איפה אתם מול הדברים? כן.
משה רבנו מדיטוי האדם על כל אדם. בהתחלה לפחות הוא ממש מתנהג בשפלות כזאת.
תני דוגמה, איפה השפלות?
הוא לא מוכן בכלל את זה לתפקיד. יש לו כל מיני חסרונות שממש מנחים אותו.
כן, אבל משה רבנו...
הוא לא מסכים לעצמו להנהיג, כי
לגמגם זה קושי טכני. באמת לגמגם. ראי פעם נשיא מגמגם. היה באחד המלחמות. נתנו לאיזה נסיך מגמגם לדגר. זה היה מפחיד ביותר. כולם חשבו שהעולם רועד. זה באמת היה מפחיד. זה קושי טכני, אבל הבריחה של משה רבנו מתפקיד... נכון, את צודקת. יש שתי מונחים. משה רבנו ענב מכל אדם. אבל דווקא הענבה שלו יוצר את האדם האמביציוני ביותר. משה רבנו מתערב במה שבא לו. במה שבא לו. וירא בסבלותם. הוא כל היום מסתכל על המצב של האחים שלו. הוא הולך לבקר, רואה איש מצרי, מכה איש עברי, נגמר הסיפור. הוא נכנס שם בתוך הסוגיה, רוצים להרוג אותו, הוא בורח ליתרו. הוא מגיע אל הבאר ביתרו, גם שם. יש שם איזה סיבוך אל הרועות שמגיעות. הוא הולך מכות. הוא נכנס, הוא מתערב. זה ענבה, ענבה. ענבה לא יוצרת אדם פסיבי. זה קשור מאוד מאוד למושג ענבה, שלא ניכנס אליו, אבל רק במשפט אחד. בסוף הגמרא בסוטה יש תנא. תנא אומר, מי שמת רבי, דיברנו על זה? לא. מי שמת רבי בטלה ענבה. ככה תנא אומר. היו גדולי עולם, כל אחד הביא איזו דוגמה ייחודית לחיים. רבי היה ענב. מי שמת רבי בטלה ענבה. ככה המשנה אומרת. אמר רב יוסף, גמרא אומרת, אמר רב יוסף, אי כהנא. מה זה אי כהנא? אני פה. פשט. אני פה. מה אמרת שמת רבי נגמרה הענבה? אומר רב יוסף, שכחת אותי בעלתנה. אני פה. נשאר ענב, התבלבלת. רבי מת והוא היה ענב מאוד גדול, אבל גם אני ענב. כל האחרונים קופצים על הגמרא הזאת לתרץ אותה. מה זה היכנה? מה אתה אומר שאתה ענב? איך זה נראה? נכון, אז מסבירים כל מיני הסברים. הם מפולפלים. היכנה זאת אומרת, יש כהנה זה גם נשיא. יש מישהו קיבל נשיאות בגלל שמישהו ויתר לו, לכן הוא ענה, כל מיני פיפול, אומר רשי, וזאת היא ענבה. ענבה זה לא לאבד את הערך שלך. ענב זה אדם שיודע שכל הערך שלו נובע מזה שהוא אלוקי. נובע מזה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, וכל יום תמיד מעשה בראשית, וגם הוא מלא ברכת השם. זה לא שלך, זה שלו, הכל ממנו ולא ממנו, זה ענבה. זה ההגדרה של ענבה. אבל ענב זה אדם שמכיר את הכוחות שלו, מכיר את הברכה שלו. הוא לא אדם מגומגם. לא רואים איזה משהו, אז הוא אומר, כדי, כבר המציאות רצה. תפעל, תעשה. אל תהיה נמשך אחרי אחרים. צריכה זהירות. זהירות בונה זריזות. אבל תהיה אקטיבי, תהיה פועל. משה רבנו היה הכי אקטיבי שיש. עם הגמגום שלו ועם הכל. וזה נכון שכשאומרים לך, בוא תיגע לתם ישראל, אז תחשוב פעמיים. והוא באמת לא היה מצליח לבד. הוא היה חייב את הארון, זה אמיתי. זהירות היא לא מונעת הכרת ערך עצמו. ממש לא. אדם שמלא מעצמו, אז הוא מאבד את הזהירות, אבל אדם שמכיר את ברכת עצמו, אז הוא מלא ברכה, הוא מלא 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 שמחה. כן, עוד שאלות. דברים האלה מובנים, תובנות, מחשבות? כן. הנושא הזה של גבולות הוא תמיד קשה. אין בחיים באמת איזה בית ספר שבו עובר, מה שאצלך זה ככה, ואצלה זה ככה, ואצלי זה ככה. כל אחד זה שונה, החיים הם דינמיים, וממש ממש לא צריך לגבול אותם בהוראות מעשיות מדויקות. אבל אדם צריך להחזיק בתוכו שתי מישורים. מישור אחד זה השאיפה אל עתיד טוב יותר, קרי להוציא את הצדדים האלוקיים שבו לפועל, לחיות חיים גדולים מצד אחד. מצד שני, לדעת שכל החיים גדולים האלה שהוא שואף אליהם, הם נובעים מתוך זה שהוא טוב כבר עכשיו. הטוב הוא לא עתידי, הוא לא יופיע יום אחד בחיים שלך, X פלוס אחד. מחר יהיה טוב, מחר יהיה טוב. הטוב הוא קיים לך כבר עכשיו, אתה רוצה להרחיב את הטוב, ולא לבנות על איזה טוב שלא קיים. איפה הגבולות עובדות בין זה לבין זה, זה באמת קשה לי לומר. אני חושב שזה מאוד אישי ומאוד סובייקטיבי. אדם צריך להיכנס לתוך החיים שלו ולבדוק איך זה עובד. לפעמים גם השאיפה היא צריכה להיות הרבה יותר כבדה מאשר ההתעסקות בעובד. לפעמים אדם רץ יותר מדי קדימה, עכשיו הוא סוגר חלונות ועוסק בעצמו. בסדר? אם הדברים האלה מובנים, אז יש פה פסקה מאוד מאוד חשובה. היא עוסקת באהבת עצמו, שזה מושג מאוד חשוב. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת שנמצאת בו, אבל אני חושב שזו פסקה שמשנה חיים. אהבת עצמו. אהבת האדם את עצמו, מה אתן אומרות? זה דבר חיובי או שלילי? חיובי. חיובי. במידה. גבולי. אהבת עצמו, המושג הזה, אהבת עצמו, כל ספרי המוסר, ממש, הרבה מספרי המוסר, רואים בו כמשהו שהורס את כל החיים, שעלול להרוס את כל החיים, את כל המפגש של אדם עם אלוקים, עם החיים. הרב ריינס, הרב נפתלי ריינס, היה מבעלי המזרחי, הוא כתב ספר ערכים. על המושג אהבת עצמו הוא כותב שהדבר ששולל כל התקדמות וכל תנועה רוחנית זה אהבת עצמו. כי המושג אהבת עצמו מוסבר על פי ההבנות הללו של בעלי המוסר כאגוצנטריות. בסדר? כמו שהעולם אומר היום, אף על עצמו. זה ביטוי מאוד מאוד מדויק. אדם אף, אז זה רוח, רוחניות. כל דבר שיש לו כנפיים בעולם הזה, הוא יכול לעלות מעל העולם הזה. העולם הזה הוא חומרי. שאדם, כל יצור בעל כנפיים הוא יצור הרבה יותר רוחני. אבל כשאדם משתמש בכל הרוחניות שלו בשביל לעוף על עצמו, הוא נמצא במלכוד. מצד אחד הוא אף קדימה, מצד שני הוא קבור בתוך עצמו. זה ביטוי ממש ממש מדויק לאדם שהאגו שלו איבד את האיזון הנכון. הוא קבור בתוך עצמו. אדם אוהב את עצמו, זאת אומרת שהוא מוצא את כל העולם שלו בכישרונות שלו, הוא יציל את הכל, הוא מבין בהכל. לכן בעלי המוסר מאוד מאוד נזהרו מזה. הרב בפסקה הזאת הוא מתחיל עם הזהירות של בעלי המוסר, אבל הוא לא עוצר שם. הוא מביא את המורכבות שיש במושג אהבת עצמו, אבל הוא מבין ומחדש, וזה חידוש של הרב קוק, שהמושג הזה אהבת עצמו יש בו חידוש מאוד משמעותי ביחס לאדם. תראו, אהבת האדם את עצמו יכולה להישאר רק על המדרגה התחתונה שלה, שתהיה טבעית ונמוכה, ומתוך קטנותה עלולה היא להתקלקל ולצאת חוץ לשורה, להיות ליסוד למעשים רעים ותכונות רעות. וכפי מידתו הכישרונית של האדם, כן יכול הוא בהשחטתו להיות מסבב השחטה אל הכלל. ככל שהאדם הוא יותר קבור בעצמו, ככל שהאדם הוא יותר נמצא בעצמו, מאוהב בעצמו, עסוק בעצמו, אז ככל שהוא יותר במקום הזה, הוא לא מסוגל להתקדם. אין לו לאן להתפתח. למה? כי אין מדרגות חיים חדשות שהוא צריך לכבוש. מה הוא צריך בעולם הזה? כל מה שיש לו בעולם. זה את עצמו. הוא רגוע, הוא סווה. נכון? למה זה לא הצליח? כי לא שאלו אותי. יש את האנשים האלה. נכון? עולים בחדשות. יש תוכניות רדיו כאלה. שעות מאוחרות בלילה. כל האנשים שיודעים איך להנהיג את החיים, כל הבעיה שלנו זה רק בגלל שהם עדיין לא מנהיגים את החיים. אחד אומר, על מי אתה רוצה לדבר? הוא עולה ברדיו. הוא אומר, אני רוצה לדבר על שר הביטחון. איך הוא עשה 1, 2, 3, 4, 5? מה עשית בצבא שלך? אף אחד לא יודע. מה עשית? זה מלא כיתור, מלא. אם היו נותנים לי את המושכות, הכל היה נראה פה הרבה הרבה יותר טוב. אדם שכל הזמן עסוק בעצמו, הוא לא מבין שהחיים קצת מורכבים, שיש בעיות, שיש תנועות לכאן ותנועות לשם, ולא כל החיים נמצאים במרחב שאתה רואה את זה דרך העיניים שלך. ולכן אהבת עצמו היא עלולה לסבך. לכן כל בעלי המוסר נזהרו ממנה, דרשו זהירות כלפיה. אבל הרב כותב ככה, ואותה אהבה בעצמה יכולה להיות גם כן קדושה ואידיאלית. אם אדם משמר את האהבה, את הזהירות כלפי אהבת עצמו, והוא יודע שהוא יכול להיות קבור בעצמו ונשמר מזה מאוד מאוד מאוד, אותה אהבה בעצמה יכולה להיות קדושה ואידיאלית, היא חשובה ביותר. למה? כל מה שהאדם מזכך את עצמו מרומם את דעתו ושכלו, מכוונן את תכונותיו ומעשיו לצד היותר נעלה וישר. יש שתי צורות של אהבת עצמו. יש אהבת עצמו שנובעת מזה שאדם קבור בתוך עצמו, במה שיש בו. ויש אדם שאוהב את עצמו, הכוונה אוהב את עצמיותו. מה ההבדל בין אדם שאוהב את עצמו לבין אדם אוהב את עצמיותו? מה זה עצמיותו? מה הכוונה? אתם מבינות? מה זה עצמיותו? מה? אלוקי שבו, כן. הברכה האלוקית שניתנה בו. אדם, אומר הרב, אדם צריך לחיות חיים כאלה במקום אחר. בנבוכי הדור הרב כותב שהמידה הראשונה שאדם צריך לבנות בעצמו זה אהבת עצמו. אהבת עצמו שוב, לא להיות קבור בתוכו. והכל יתחיל ממני חליל. אהבת עצמו הכוונה לזהות את האלוקי שבו, אני מבין? לזהות את המתנות הגדולות, העליונות שהקדוש ברוך הוא נתן בו. להעריך אותם, להתמלא מהם. אם אדם עושה דבר כזה, אם אדם פועל פעולות כאלה, אז הוא מרומם את דעתו ושכלו. מכונן את תכונותיו ומעשיו לצד היותר הנעלה וישר. כשאדם מזכך את עצמו והצד הטוב שבו הולך וכובש את כל מהותו, זה אהבת עצמו אמיתי. כשאדם מסתכל על עצמו בעין טובה, ושהוא עושה משהו טוב, הוא לא עושה את זה במקרה, בטעות, בפוקס, זה קרה. איך אדם מקבל מחמאות? אם אדם מסוגל לשמוע שהוא טוב, שהוא כל הזמן אומר, לא, זה שטויות, זה שטויות, מה פתאום, שום דבר לא קרה. מי שאומר לך, עשית משהו טוב, אתה באמת טוב. מה שאתה אומר, תודה, באמת אני עובד על זה, אני שמח בזה, אני אתקדם מזה. אם אדם מסתכל על עצמו זה לא, אתם מבינות, זה לא קו שירות, זה לא מוסר, זה תורה, זה רוח, זה רוחניות. הרב כתב על זה פסקאות ולא אחת ולא שתיים, הוא כתב על זה עולם שלם, שהוא ביקש מאנשים לחיות את הגודל האלוקי שלהם מתוך שמחה, מתוך חדווה. הצעד הטוב שבו הולך וכובש לו את מהותו. בחיים של אדם יש גבוה ונמוך, יש רגעי שפל ויש רגעי סי, יש חורף, יש גשם ויש קיץ, זה כל הזמן קיים בחיים שלנו, חיים בשלבים שונים בחיים שלנו. ואם אדם כובש לו את מהותו, זאת אומרת שהוא מצביע על הצדדים המהותיים בחיים שלו כמשהו בעלי ערך, כמשהו שהוא משמעותי, כמשהו שהוא חשוב מאוד, אם אדם רואה ככה את הדברים עליו ביחס לעצמו, שזה המהות שלו, המהות שלו הוא ביסודו הוא טוב, אז לפעמים יש פספוסים, לפעמים יש בעיות, לפעמים יש כשלים, אבל מה שמרכזי בו זה לא הכשלים שלו, זה לא החולשות שלו, זה לא החסרונות שלו, מה שמרכזי בו זה הטוב שבו. אם אדם חי חיים כאלה, אז הוא רגוע, אז הוא מלא 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 שמחה, אז הוא יכול לעשות חסד עם אחרים, כי באמת יש לו מאיפה לעשות. נעשה מבטו על המציאות כולו הולך ומאיר, הולך ומשמח. אם אדם רואה ככה את עצמו, אז ככה הוא יכול לראות גם את החיים. למה אדם לא רואה טוב? למה אדם כל הזמן מבט שבור כזה, פסימי, הכל חסר אצלו? כי המפגש שלו עם עצמו הוא מרוחק מאוד מהטוב הזה. אז נעשה מבטו על המציאות כולו הולך ומאיר, הולך ומשמח, והוויה מוצאת חן בעיניו, מתוך שהוא מסתכל בנקודת עצמית. מה זה הנקודה העצמית שלו? הוא רואה את אלוקים בכל. זה לא רק בו יש טוב, בעולם באמת יש טוב. אדם יוצא החוצה, מה הוא רואה? מה הוא רואה? זה המורכבות בחדשות, נכון? בכל חדשות טובות יש תמיד איזה סלוגן כזה שמחנך אותנו לכמה העולם שבור, כמה זה פגע בזה, כמה זה פגע פה ועשה פה והרס שם. כל המציאות הזאת, כל החינוך התקשורתי הזה, הוא נמוך כל כך, הוא כל כך מבוזה, הוא כל כך קטן, הוא כל כך לא חושב על הטוב באמת. בתקשורת מראיינים אנשים, אף אחד לא אכפת להם מה מפורסם בעצמו, מה המידות שלו, מה המצב הבריאותי שלו, כמה הוא בריא, כמה הוא לא בריא, זה לא אכפת. מה שמעניין עורכים בתקשורת זה איך תפתח את ערוץ החדשות בצורה הכי הכי כבדה שיש, איך תסקר בצורה כזאת שאף אחד לרגע לא ישכח ממך ומהכישרונות העיתונאים שלך. זה עולם אכזרי לגמרי של פרסום, אף אחד לא עוסק במציאות. שרואים, כשאדם כל הזמן הוא ספון על התקשורת, אז הוא מאבד את המבט האמפתי כלפי החיים, כלפי עצמו. הוא חי בעולם מסוכר, שמחפש כל הזמן חסרונות, מחפש כל הזמן אנשים שנפלו. יש הצלחות, אבל כמעט אף הצלחה לא באה ביחס לאיזה כישלון שקיים במציאות, לגבי איזה חיסרון שנמצא. המציאות היא טובה, העולם הזה טוב, ומי שלא רואה את העולם הזה טוב בגלל שהוא לא רואה את הטוב בתוכו, ושהוא לא מעריך את האלוקי שבו. וככל שאדם רואה את עצמו בטוב, אז הכל נהיה טוב, ובאמת ההוויה היא טובה מאוד, כותב הרב. כשהאדם המסתכל בה פועל בקרבה וחי עמה הוא טוב, וטובו של האדם בידו הוא כולו, או לפחות חלקים חשובים ממנו, ואותם חלקים שהם בידו להכניסם אל תחום הטוב, אינם יכולים לשפר את כל הוויתו, עד שגם חלקיו שאינם טובים בידו יוחלטו לטוב. ככה מתקדמים, איך אדם מתפתח, איך אדם בונה קומות חדשות בחיים. קודם כל עוסק בטוב ובברכה שנמצא בו. זה קשה מאוד, זה מאוד מאוד חסר בתרבות שלנו, בחברה שלנו. יש חיסרון אדיר בהחזקה הזאת של אדם בטוב של עצמו. אדם הרבה יותר קל לו להתרסק ולעסוק בחסרונות שלו, במה הוא לא, במה הוא לא, במה הוא לא, ובאמת ככה מתקדמים. כמו שבהייטק, הסוציומטרי הרצחני הזה, שאתה חייב להתקדם, כי אם לא אתה תחטוף מהחברים הכי הכי קרובים שלך, אנשים שאתה אוכל איתם כל יום, שתי ארוחות ביום, הם החברה שלך, פעם בשלושה חודשים כותבים עליך את הדברים הכי מורכבים שיש. אתה חי בעולם כזה שאתה לא יודע אם אתה עם אוהבים, עם חברים, עם אויבים, הכל מטושטש, הכל כזה מלא מלא עצבנות שאו תגדל, או תתפתח, הכל מקל לך על הראש. בעולם היצרני זה עושה יצירות מטורפות, אבל בעולם הנפש זה עושה קציצות. אדם צריך שלווה, צריך חדווה, צריך שמחה בעצמו, צריך יכולת להביא את עצמו לידי ביטוי מתוך מקום של נחת, מתוך ראיית הצד הטוב שבו. ככה אדם מתקדם. יש בנו מלא חסרונות, ושאר הבחינה לא בא לטשטש את החסרונות שלנו. הוא לא בא לומר לנו שאנחנו מושלמים, אף אחד פה הוא לא אלוהים. אנחנו אלוקיים, וכיוון שכך אנחנו צריכים כל הזמן להשתלם, להתקדם, לצאת לפועל, לבנות עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אבל איך מתקדמים על היעדים הללו שלא נמצאים, נמצאים בנו? קודם כל, מתוך אחיזה בטוב. קודם כל, מתוך התרפקות במה שקיים בעצמו. שאדם כזה הוא מלא כוחות. הוא מלא ברכה. הוא מלא השפעה. השפעה עוד לפני שהוא מדבר. עוד לפני שבאו להתפגש איתו. הוא מלא חן. הוא יושב במקום מסוים. הוא לא מוכן שיחריעו מעולם את החיים לרוע. שיש רע, הוא אוהב השם סינור, הוא יודע לראות את הרע. ללחם בו, לצאת נגדו לקרב עד הקצה. אבל כשהעולם הוא מסופק, הוא יודע לראות את הדברים הטובים שנמצאים במציאות, ואותם לקדם. חסרים לעולם אנשים כאלה. אנשים שלא מתרסקים על מה שאין, אלא שבצל מה שאין, הם יודעים שמה שקיים, הוא יניע, הוא יקדם. באמת זה לא מאבק בין טוב לרע. יש בעולם רע, אבל אין באמת מאבק בין טוב לרע. רע זה לא יצירה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. הוא ברא רע. מה זה רע? רע זה חיסרון של טוב. שאין טוב, יש רע. שאין טוב, יש רע. זה המציאות הפשוטה של רע. רע הוא לא אישיות מצד עצמו. ולכן, איך מתקנים עולם? איך עוסקים בתיקון הזה? איך מחדשים את החיים? לא מתוך זה שאדם מתרסק על כל המורכבות שקיימת בחיים. על ראשי הרקע. אלא על התנועה הבריאה של כל אדם. שמגיע לבית מדרש, על החיות שיש בו, על הבחירה שלו ללכת בכל גיל ולהיכנס ולשמוע תורה. זה דבר אדיר, זה דבר שהוא משמח, הרבה מעבר לכל רעשי הרקע של דברים כאלה יוצרים. זה משהו שהוא מלא ברכה. על מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על החיים? איך אנחנו מסתכלים על העולם? האם העולם הזה הוא טוב? האם אלוקים עזב את העולם ולכן אנחנו חיים באיזה ג'ונגל כזה שנזהר שלא יטרפו אותם, ואז הכישרונות של האדם חייבים לגדל אצלו. כלי מלחמה, חייב לצאת לקרב, כי אם הוא יהיה, לרגע אחד יעזוב את הזה, אז מישהו יטרוף אותו. מישהו יערוס אותו, מישהו יפגע בו, אז הוא כל הזמן צריך להיות במלחמה פנים מאחור. אור, שהעולם הזה ביסודו הוא טוב, והטוב מעט אור דוחה הרבה חושך, יש מורכבות בעולם הזה. אבל האור של העולם הזה, הברכה שנמצא בו, הוא הרבה יותר יציב, הוא הרבה יותר אקוטי, הוא הרבה יותר משמעותי לכל המורכבויות שיש בחיים. כן, תגובות, שאלות לסיום? טוב, אז זה ממש חמור שבשיעור הזה אין שאלות. אני לא אציק לכם, אבל אני לא יודע איפה אתם אל מול הדברים. לא, זה בסדר, רק לשבוע הבא, אני לא אחריח אותך. אבל אני לא רוצה שזה יהיה נאום. אז תחשבו על זה, כן.
אם זה כאילו, אני חושב, אתה נקודם שצריך להיות בשתי מערכות של לסמוך בעובד, וגם שיפתח בדיוק, השאלה זה מדרגה מאוד רגע, ושני דברים
מקבילים. הרב כותב שזה מקביל, כל הזמן צריך להיות בחיים. התחדשות היא לא יכולה לבוא, להתחדש, אדם לא יכול להתחדש אם הוא לא שמח בישן שלו. שהישן יתחדש והחדש יתקדש. ככה הרב מחנך. הקומות החדשות הן צריכות לבוא. אם אדם לא מתחדש אז הוא בביצה, הוא לא זז קדימה. הקומות הישנות הן מביאות את החידוש. האדם הוא לא חוליה חדשה בשרשרת הדורות. תדעו כלל, כל הצעירים בסופו של יום עם החיים יהיו יותר מוכשרים מהמבוגרים. אני מדבר עליהם. אבל כל המציאות בדרך כלל בהתפתחות שלה, האדם צעיר הוא מגיע עם תובנות, מדבר, ראו את הילדים שלנו הרבה יותר מוכשרים מאיתנו. והשאלה איך אדם חי את הצעירות שלו, אם הוא חי עם איזה אף בשמיים שהוא מבין הכל וכל הישן שיחפש את החברים שלו, אז הוא לא מבין איך גדלים בעולם הזה. אז הוא לא מבין שכל החידוש שלו נוצר רק על גבי הדורות הקודמים. אנחנו עכשיו בדור של תורה. דור של התורה הזה, יש מלא מלא לומדי תורה, מלא אברכים, מלא... הדור של הרבנים שלנו, שהם למדו תורה, כמה אנשים למדו תורה? היה עוני, היה דלות, אנשים לא יכלו להתמסר. אז יחידים שמסרו את הנפש, נכנסו לבתים, גידלו תורה במעט מעט שהיה להם. היום דור של שפע, כל אחד יושב, לומד 5 שנים, 10 שנים, בשקט, זה לא מעניין עליו כלכלית. איך אנחנו יכולים לגדול תורה בדור הזה? רק בגלל שההורים שלנו, את כל המלחמות חיים שלהם, כל המאבקי החיים שלהם, הם משרתים איתם אותנו. הם עוזרים, הם תומכים, גם אנחנו נתמוך בדור הבא. הדור הבא, ילד הוא יותר צעיר, הוא יותר מוכשר ביכולות שלו, בתנועה שלו, מעולם המבוגר. יש בו כישרונות, אבל השאלה אם הוא צומח אותם בצורה עצמית, הוא עוסק רק בו, שהוא מצמיח זה מתוך הקשבה לישן. מזכנים החכמים של הדור שלנו, זה קנה חוכמה. המציאות של הזקנה היא מעודדת את החדש ולא מתעלמת ממנו. בוקר טוב.